פודקאסט מספר 3, בלאו גרנה, תודה לכל המאזינים, לכל מי שהגיב, לכל מי שביקש, לכל מי שדרש, לכל מי שביקר גם. אנחנו נמצאים פה עם כל הצוות המובחר שלנו, שלום לך עידן.
שלום, שלום.
צוות המובחר שהגיע בטיסות, ברכבות, אני לא יודע כבר איך, כאילו, אנחנו
ב... בארץ.
טוב, זה הכל סודי, אנחנו יכולים להיכנס לזה. שלום לשי פל.
מה קורה?
אתה חדש פה, אתה רוצה לספר קצת על עצמך?
אני עולה חדש.
חבר'ה, אנחנו פה צוחקים, אבל בפנים התחושה לא כל כך טובה, לא נעימה. בואו נדבר ישר על אחת הטרגדיות שפקדו אותנו מתחילת השנה. מסי, 39 ימים, כבר לא ראינו אותו משחק. בעצם לא ראינו אותו בכלל משחק מאז תחילת העונה. את המדים המשובצים, הדי מכוערים לדעתי, אבל זה כבר עניין של טעם. עוד לא ראינו אותו לובש. מה קורה איתו? אנחנו פונים לדוקטור שלנו, דוקטור שי פל. בבקשה.
דוקטור אני לא. ממליץ לכולם לראות את סרטון היוטיוב שלנו היום בדף, שמפרט בצורה נרחבת באמת על הפציעה בסולאו של לאו. גדול זה קשור ליכולת שלו.
איך אמרת? בסולאו של לאו?
בסולאו של לאו. כן, כן, כן. קיצור, סתכלו הסרט. אין סיבה לפאניקה, אין סיבה לסיפורי קונספירציה ששלחת לנו פה בהודעות פרטיות על אמברגו של לאו וסואריז נגד ההנהלה.
זה לא אני, זה אופיר.
אופיר, הקונספירטור המרכזי.
אני באתי להפריך אותן, אני אמרתי, זה לא חרם של מסי על ברצלונה, לא ככה הוא מתנהג. מה שכן אפשר להגיד, שאם שואלים למה המועדון לא מספר על זה ומתנהל קצת כמו ביתר תל אביב בימי הגדולים, אז... זה קורה בגלל שברצלונה צריכה למכור כרטיסים. ובסך הכל מסתירים את המצב של מסי, וזה עובד. ולנסיה, אצטדיון יהיה מלא.
אז בוא נגיד ככה, אם המצב היה טוב, אולי לא היה מה להסתיר.
יש מצב, יש מצב. יכול להיות לזה המון סיבות. בוא נראה. אני מקווה שהוא יתחיל לראות סימנים יותר אופטימיים לקראת דורטמונד ולקראת גרנדה.
תשמע, במיטב המדינות הדיקטטוריות, כמו שועדי מדריד אוהבים אצל פרנקו למשל, שהשליט היה נפצע, חולה, לא היו מדווחים על זה.
לא הביאו כפיל.
לא היו מדווחים על זה, היו מביאים כפיל.
סובת של משיח.
ויש למסי לא מעט כפילים, אם איראן ישחררו אותו זה יעבוד בסך הכל.
אז זה קצת מלחיץ, אבל כאילו הם לא רוצים לדווח, כי המצב באמת על הפנים, זה נראה כמו הפציעה הכי קלה בעולם, הכי קשה. מה קורה שם באמת?
לא הייתי מגזים שזה מצב על הפנים, הוא עדיין מתאמן עכשיו בצד, הוא פשוט לא מתאמן לקבוצה.
והוא כבר חזר, הוא היה קרוב ללחזור לפעילות מלאה, מה שנקרא, ושם איפשהו זה...
בסוג הפציעות האלה הוא צריך לחזור שהוא יהיה ב-100% ולא 90% כדי למנוע איזה סוג של רילאפס. שבעצם יגרום לו להיעדר יותר מגרשים, ואף אחד לא רוצה את הדבר הזה.
בוא נדבר באמת קדימה, נסתכל, ולנסיה, אני מבין, כולם מעניינים פה, ולנסיה גמור, אין סיכוי שהוא משחק נגד ולנסיה, דורטמונד בחוץ?
אולי, בוא נראה מה יהיה באימונים של ראשון ושני.
ולאחר מכן, יש לנו את גרנדה גם בחוץ.
כולם מתפללים.
אין משהו קונקרטי, אין תאריך חזרה. זה מה שאגב קצת מטריד, שאתה לא יודע בדיוק מתי הוא בדיוק הולך לחזור. אני מאמין שבדורטמונד אנחנו, הוא לא יפתח בהרכב, זה בוודאות, ואני, משהו בתחושה שלי או משהו,
אבל ורדה גם ככה יפתח עם 5-6 קשרים הגנתיים, אני מניח, במשחק הזה. יש לנו, אפשר להסתדר. בוא נדבר עוד על שני פצועים, סוארס, דמבלה, מה מצבם?
סוארס חזר היום להתאמן עם הקבוצה, לדעתי הוא יהיה בסגל לוולנסיה, יקבל כמה דקות, לא נראה שהוא יפתח. דמבלה יש לנו עוד 2.5 בערך.
אני רק מעדכן שרפיניה גם כן נפצע, הוא בסלטה אמנם, אבל הוא...
סליחה, מי זה רפיניה?
אני מת על רפיניה אגב, אבל...
אני רוצה לדבר על עוד נושא, אנחנו כולנו ככה באמת ירודים, לא מרגישים טוב מפתיחת העונה הלא טובה שלנו. בסופו של דבר אתם מסתכלים, אנחנו אוהבים להשאין את המאמן וזה בסדר. אנחנו משחקים בלי 4 שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, למעשה בלי סוארס, בלי מסי, בלי דמבלה. בלי שלושה, בעצם 3 שחקני התקפה, חכתי את נעימר שהיה אמור להגיע ולא הגיע. אנחנו משחקים בלי 3 שחקני התקפה המרכזיים שלנו.
להוציא אותו מה...
אני עובד על זה.
זה לקוי ריאלים.
אני עובד על זה.
במשחק הבא הוא יגיד שהוא לא מתלבש, נעימר לא מתלבש.
יורם ארבל ראה אותו משחק לאחרונה. חבר'ה, אנחנו...
יש לנו גם את הפציעה של סמדו, צריך להזכיר, אבל היא לא חמורה. למרבה המזל.
סמדיו, רפיני, הלכת פה לכוכבים ענקיים.
סרג'י רוברטו כבר התחיל להכין את ה... אתה יודע, לחזור לעמדת ימין בפנים עצובות, אבל מתברר שסמדו בסדר בסך הכל.
אגב, שי, היו שמועות בעיתונות בברצלונה שסרג'י רוברטו יפתח בחוליית ההתקפה בצד ימין, אולי במקום פרז, זה נשמע הגיוני?
לא, נראה לי שקארלס פרז ימשיך לקבל את האימון של ולוורדה, הוא...
האמת שגם אני אוהב אותו, אבל אני רוצה לסגור פינה פה עם אופיר.
יש גם עוד אחד, יש, זאת אומרת, זה...
מה, אנזו?
לא, הכוונה, יש עוד תפקיד אחד שפנוי לסרג'י רוברטו בהתקפה. עם מי הוא יפתח? מי השלישייה שתהיה לו? גריזמן?
פאטי,
קארלס פרז.
פאטי, אני לא חושב שילך לפתוח בהרכב.
זה מסוג הימים שבאים ולוורדה אומר לעצמו, איפה גומס שאני צריך אותו?
הנה, אז הוא בא בסרג'י רוברטו.
הוא יכול לפתוח 4-4-2, הגנתי. הוא לא מחויב ל-4-3-3.
אופיר, אני רוצה לסגור איזה, לעשות איזה סולחה בינך לבין פרז. צריך להגיד, בקבוצת וואטסאפ שלנו, אתה היית מוכן באמת לנסוע להתנקש בפרז אחרי החוסר מסירה שלו ב-2-2. מה לך שם? הילד בן, הלו, בן 20, 22?
תראה, אני אגיד לך מה, אני בתור חובב מושבע של השיטה של ברצלונה, מוכן... לסלוח לשחקן שקיבל את המסירה והחתים מול שער ריק יותר מאשר לשחקן שבדקה 90 היה אמור למסור את המסירה הזאת ולא מסר אותה. בעיניי, כמובן זה בעיניי, מי שגדל בלמאסיה צריך את המסירה הזאת למסור כדיפולט. אתה רץ בצד ימין, שוער ומגן, סוגרים אותך, יש שחקן פנוי מול שער ריק, דקה 90, תשמע, פאפ, דבר כזה ביתרון של 4 שערים בועט אותך החוצה לחודשיים. זה דבר שהוא בעיניי דיפולט. פרס הוא נהדר, הוא נותן פתיחת עונה שעולה על כל הציפיות, אבל הייתי רוצה לראות את המחויבות הזאת, בוא נקרא לה, לשיטה של ברצלונה, קצת יותר.
עוד מילה על פרס, מה שמאוד בלט באותו מהלך גם, זה שהבחור עושה כל מאמץ בשבילו לבעוט אותו למסור ברגל ימין, מנסה להעביר לשמאל. רוצה לדבר דווקא עם עידן, שהוא גם סקאוט, זה לא מה שאנחנו מצפים לראות מבוגר למסיעה.
זה גם לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים מקרים כאלה. שיש לך רגל שמאל טובה, לפעמים אתה סולח, אתה קצת יותר סלחן על רגל ימין לא קיימת. ואני הייתי, והיינו מדברים פה לגמרי בצורה שונה, אופיר, אם הוא היה פשוט כובש את זה, והיינו היום אפילו גם המצב רוח היה שונה.
זה בטוח, זה נכון. העניין.
וזה לא היה רחוק.
אתה מסכים איתי ששחקן כדיפולט של ברצלונה צריך למסור את המסירה הזאת? תיזכר בימים של פפ. אין דבר כזה שמסירה כזו לא תימסר. כמעט כל גול של ברצלונה היה מול שער ריק.
צריך לעשות רגע...
בגלל הרצף הזה.
לחבר את האירוע הזה לקונטקסט, וזה שחקן צעיר, זה משחק חוץ, זה 2-2, זה דקה 90. אני, כאוהד הקבוצה, רציתי שיהיה גול. לא אכפת לי איך שיהיה גול עצמי, שהוא יגרום לזה שהכדור ייכנס איכשהו לשער.
שער עצמי גם פצוע עדיין, אני לא יודע אם התקנו אותך, אבל...
זה אולי...
לא קבע שעונה עדיין.
אם הוא היה כובש את זה, היינו מעריכים את החוצפה החיובית שלו.
לא, והיינו מעללים אותו גם עכשיו. נכון, נכון. זה גול בדקה ה-90. הוא גם עשה אחלה יופי של תנועה. יופי של תנועה.
זה נכון, זה נכון.
כולנו רואים את הכדור של ארתור, שזה לוקח את...
זה נכון. ואתה יודע, זה לגיטימי שאתה תחפש את הפיים. אתה תחפש להופיע על השאר שלהם.
אני חושב שהוא סתם הסתבך עם הרגליים. אגב, מי שיסתכל שוב ושוב, אני הסתכלתי, הוא באמת הסתבך.
אבל הוא יכל להעביר בנגיעה. הוא לא העביר בנגיעה.
הלוואי שילמד, משחק הבא צמד.
לפעמים שהכדור טוב מדי, אז זה, יש לך יותר מדי זמן לחשוב, וזה שם דווקא אתה מסתבך.
זה לא היה המצב. היה לו את האפשרות, והשחק הכי כמה מול שערק, אבל ברור שלא צריך...
אני לא מוריד ממנו את האשמה, לא מוריד ממנו את האשמה.
מודה ויעזוב,
יאללה. בדיוק,
מודה ועוזב ירוחם, יפה.
הוא אחלה שחקן, ו...
טוב, שי, נעשה התנחתה מנושאים עצובים, ונעבור לנושאים עצובים באמת. השיפוץ של קאמפ נואו, שעל הפרק כבר המון המון שנים. ומחירי הכרטיסים הצפויים בעקבות זה, האם תהיה עלייה, לא תהיה עלייה, איפה זה עומד, עשה לנו קצת סדר בנושא הזה.
טוב, בוא נתחיל עם מחירי הכרטיסים הזויים שיש בשנה הזאת בקאמפ נו. למי שלא יודע, ברסה הכניסה מערכת דינמית לקביעת מחירים ממרץ שנה שעברה, ככה שהיום כרטיס לוולנסיה בטריבונה עולה 279 יורו, ומאז מחירי הכרטיסים פשוט עולים ועולים ועולים. אני חושב ששבר נושאים של מחירי כרטיסים בחצי הגמר נגד ליברפול. אני חושב שזה עלה באזור 400 יורו לכרטיס שם בטריבונה.
יש הרבה שכר לשלם.
יש הרבה שכר לשלם, יש את גריזמן לממן, לקחו הלוואה בשבילו, ועדיין צריך עוד, 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 עוד כסף לממן. ומה ש... ומי שמשלם בסופו של דבר אלה, אלה התיירים, אנחנו, שלא מחזיקים את המנויים לקאמפ נו, דרך אגב, הם שומרים על מחירי המנויים שלהם, בהם לא נוגעים, הם, יש להם לובי חזק מאוד במועדון, וצריך לרצות אותו.
בעצם ברטומאו צריך אותם, את הסוציוס, הוא בעצם לא רוצה לגעת בהם, כיוון שהוא צריך את זה מסיבות פוליטיות.
נכון. כל עוד אתה לא נוגע להם במחיר המנויים, יש לך פחות או יותר את הקול המובטח שלהם, שוב פעם. כמו שדיברנו בפודקאסט הקודם, זה תלוי בתוצאות של הקבוצה הראשונה. אתם שואלים אותנו המון 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 איפה כדאי לקנות כרטיסים, אז חד משמעית, האתר הרשמי של ברצלונה, וכמובן, אם אתם חברי פניה, אז מגיע לכם 15% הנחה על המחיר הזה באתר הרשמי. היה לנו רישום מאוד מאוד נחמד לפניה בקיץ האחרון. עשרות אוהדים שכבר ממשו את ההנחה שלהם למשחקי הצ'מפיונס שיש לנו בקרוב.
זה המקום להגיד ברוכים המצטרפים ותהנו לכל המצטרפים החדשים.
נכון. חלק גם נוסעים איתי ועם אופיר לדורטמונד. כמה עשרות חברים ששילמו 40 יורו לכרטיס, באחד האצטדיונים הכי מבוקשים בעולם.
האצטדיון
40 יורו לכרטיס.
40 יורו לכרטיס.
של ברסה נגד דורטמונד. בעוד ש-250 של ברסה נגד ולנסיה.
נכון.
אז תהנו מדורטמונד, גם עיר מאוד נחמדה, עיר אירופאית, קרירה, תיקחו מייל.
בואו נדבר קצת
קאמפ נו.
על השיפוץ בקאמפ נו. אני רוצה להודות לאנדרס קונינג, שעזר לי בתרגום של כתבה מאוד מאוד חשובה מאל פאיס. בגדול עברו 5 שנים מאז שברטומאו הודיע על השיפוץ של קאמפ נו. הוא הבטיח שזה יקרה בהתחלה בקיץ 2016, אחר כך אמרו קיץ 2017, ועכשיו אנחנו עומדים, ועוד לא נכנסו שום מנופים לאצטדיון, למרות שעכשיו אגב מי שיהיה באצטדיון יראה מכשירים שבודקים את העמידות של הקרקע מול הפיגומים שעתידים לבוא, אז זה כן קורה, אבל השיפוץ בפועל אמור לקרות בסוף השנה הזאת.
שזה להוסיף מושבים פשוט, 5,000 מושבים?
5,000 מושבים,
קירור,
כל המסביב, כל המסביב, ובעיקר מבחינת המועדון תאי VIP, משהו נפל דרמטית מול מועדוני העילית באירופה.
הרבה כסף, המון,
המון כסף.
המון כסף, המון כסף. התקציב המיועד הראשוני של הדבר הזה היה 600 מיליון יורו, הוא עולה עכשיו ל-685 מיליון יורו. ברטומאו אמר בראיון האחרון שהוא יצטרך להעביר את זה אישור נוסף במה שנקרא אסמבלה של הסוסיוז באוקטובר הקרוב. אגב, יש סוסיוז שאומרים, אתה לא תצטרך רק להעביר את זה בהצבעה, אלא תצטרך להגיש את כל התקציב מחדש לאישור, ומבטיחים לו מלחמה שמה. עוד משהו מעניין בטלנובלה הבלתי נגמרת של הפוליטיקה אצלנו. ושאלה, אחת שאלת השאלות זה איך יממנו את הדבר הזה. אז בהתחלה שדיברו על 600 מיליון יורו תקציב, אמרו 200 מיליון יורו נביא מספונסר לאצטדיון, מספונסר שיקח את השם של האצטדיון, 200 מיליון יורו מהכנסות העתידיות של תאי ה-VIP למיניהם, ו-200 מיליון יורו נוספים מ-God knows where, ברטומאו הבטיח שהוא
מן הגורן ומן היקר.
לגמרי, לגמרי. עכשיו, מה שמעניין הוא שברטומאו הבטיח כמה וכמה פעמים יהיה ספונסר בטווח הזמן המיידי, ואנחנו נכריז עליו, וזה לא קורה בפועל. והמצב העדכני הוא עכשיו שאין ספונסר לאצטדיון. ברטומאו מזמין ייעוץ במיליוני דולרים של גולדמן סאקס, והם אמרו לו שאתה יכול להוציא הרבה יותר מהספונסר לאצטדיון. דיברו על 200 מיליון יורו, זה סכום גדול, אבל דיברו על זה כפריסה ל-20 שנה. אצטדיון המפעל הרגיל, עושים את המיני סטאדי, זה משהו שברטומאו הבטיח שיקרה בשבועיים הקרובים, עם איזה טקס שמתכננים, ונראה. תשמע, זה פרויקט מאוד מאוד שפתני, ומה שמצחיק זה שסנדרו רוסי רץ לנשיאות, הוא גיחך על הפרויקט של לפורטה ונורמן פורסטר, שזה היה 250 מיליון יורו בזמנו, ומדהים לאן הגענו עכשיו.
מי שלא רצה את ה-200 מיליון יורו, יקבל את זה בצורת קרוב יותר למיליארד.
נכון. בסוף השבוע הזה אנחנו נעלה את הכתבה של אנדרס קונינג, ותוכלו להתעמק עוד יותר בנתונים הפיננסיים שיש כל השיפוץ הזה.
אז חברים, יש למה לחכות, ואני רוצה אחר לפתוח את הדיון. רגע, אופיר, אתה רוצה להגיד משהו?
כן, רק לטובת המאזינים שככה עוד שולחים לנו הודעות פה בלייב, אני קורא, אם עדיין אפשר להירשם לפניה, אז לא, הרשמה נסגרה, ותירשמו בעזרת השם בשנה הבאה.
כמו בכדורגל, יש לנו עונת העברות, ועונת העברות הסתיימה, קבלו את זה בהבנה. אני לא רוצה לדבר הרבה על נעימה, כמו שאתם יודעים, זה נושא כאוב אצלי, אני מאוד רציתי והאמנתי שהוא יבוא, אולי עוד יגיע. אבל מה שבטוח שפרשת נעימר יותר מהמחסור של נעימר בקבוצה, מחסור שאולי נרגיש אותו כבר מול ולנסיה, היא בעצם השאירה שלושה אנשים מאוד מאוד פגועים בקבוצה, רקיטיץ' שבעצם יובש, סופסל ובאופן ברור בשביל להיות חלק מהעסקה, תודיבו שהיה או לא היה חלק מהעסקה, ודמבלה שאולי אפילו מנע את העסקה בגופו בזה שעמד על רגליים אחוריות ולא רצה לעבור, אם כי ברור שהיו עוד גורמים. לפחות שניים מהשחקנים האלה, רקיטיץ' ודמבלה, בוודאי מאוד מאוד חשובים לנו. איך אתם רואים את הדברים האלה, חברים?
אני אזכיר גם את קוטיניו, שהדיבור היה שפריז מאוד רצו, והוא לא רצה לעבור לשם. אני קצת קשה לי באופן אישי עם האמברגו של השחקנים על המועדון. אני מרגיש שבאופן כללי זה מתנהל קצת בצורה חובבנית, השחקנים מחליטים, כאילו אנחנו נעשה מה שבא לנו. על תודיבו, האמת הכי כואב לי, כי הוא פתאום נדחף משום מקום. לגבי רקיטיץ' ודמבלה, אני ככה אמביוולנטי. מצד אחד השוק הוא די קר, וזה בסדר להעביר שחקנים, במיוחד רקיטיץ' שכבר אמרתי שהוא נכס שצריך לממש אותו. הצורה שבה זה נעשה, היא לא הייתה חכמה והיא לא הייתה נעימה, והיה יותר עם הצורה. אני רק אגיד שלגבי רקיטיץ' הוא מקצוען ולדעתי הוא התגבר על זה, והניור הזה קצת טוב לו אחרי ההצהרות שלו מהקיץ. לגבי דמבלה אני באמת לא יודע, הוא במצב מאוד מורכב.
אני חייב להיכנס לך, נשאול משהו קצר. רקיטיץ' דובר על 50-60 מיליון יורו גם לאינטר, הייתה העברה הרבה יותר גיונית, שי עושה לי ככה לא עם הפנים, אז תכף שי תגיב. יכול להיות שאיבדנו אבל גם העברה של רקיטיץ' באיזשהו סכום?
אני אתן לשי ועידן לענות על זה.
אני כן חושב שהוא בחן הצעות, הדיבור הכן קונקרטי היה עם יובנטוס, ששם הוא כן סיכם את נאיו, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא בעיתונות הישראלית. אבל שוב פעם, ליובה אין כסף, ושם זה נגמר.
אבל בסופו של דבר דיברנו לפחות בשני המקרים בפודקאסטים הקודמים, על זה שרקיטיץ' יעבור או במסגרת עסקת נעימר, או באיזושהי דרך אחרת. היה נראה גם שוולברדה ויתר עליו, כאילו הוא הבין כבר שהוא לא ברוטציה, וזה נגמר הסיפור. אחר אנחנו עם שחקן בכיר מאוד, מקובל מאוד, שי ועידן, דיברתם על זה הרבה בחדר הלבשה. אצל השחקנים הכי בכירים שיש, ואולי גם עצבנים מאוד.
אני רוצה להגיד משהו קודם כל. שחקני כדורגל נוטים לשכוח, אבל זה בני אדם, אופיר. יש להם איזה רגשות כאלה, ו...
אתה בטוח? זה
כן,
סגור
כן,
הזה?
גם, רובוט, זה גם, גם להם, אופיר הוא ממש לא רובוט, ולכן הוא...
רובוט גאה.
בגלל שהוא כל כך לא רובוט אופיר והוא כל כך אנושי, הוא יוכל להתחבר עם זה ולהבין שלשלוח אותך מפה ומעבר בין מדינות ויבשות, מדינות, תרבויות וכו' וכו', זה לא כזה פשוט, שפות כמובן.
משפחה. אתה צודק, אבל אני אזכיר לך שזה גם המקצוע שמכניס להם מיליונים. כלומר, זה...
איוון רקיטיץ' לצורך העניין הזה, הוא היה מקבל את זה יותר בשלוות נפש בעיניי. אם ברסה הייתה מגיעה עכשיו להסכם עם פריס סן ז'רמן, יובנטוס, אינטר, whatever, על העברה שלו. ברגע שאתה כמועדון, אני רואה את זה ככה. אחד השחקנים, לא משנה, טוב, לא טוב, הוא נתן לך פה שנים נהדרות, הוא הקריב את עצמו, זה שחקן he took one for the team, מה שנקרא, תמיד עושה את זה בשקט, תמיד עושה את זה בחיוך, מקבל את השחקנים החדשים עוזר להם, לזרוק אותו ולהביא את שחקן שעוד פעם, אני לא מדבר על האיכויות.
אז לא תכניס את נעימה, אבל, לא משנה מי זה, כי אנחנו מדברים עליהם.
לא, אבל זה כן, מסכים... כן משנה, כי
בוא
זה אחד, זה ראש בראש, זה ראש בראש.
בוא נעשה סדר,
אני מסכים עם כל מילה. הבעיה עם ההתנהלות של המועדון זה נכון. עם עצם הרצון של המועדון להזיב אותו, או לממש את הנכס, אני קורא לזה, אין בעיה. עם הצורה, יש בעיה. השאלה, אם הוא יתנהג כמקצוען, זו השאלה שהיה שאל, אני חושב שכן.
אופיר, בוא נסתכל קדימה, זה לא עניין של התנהגות כמקצוע. נכון להיום, אם אני עושה חישוב, בוסקטס הוא בנקר בהרכב, דה יונג, אף אחד לא ייתן לו לא לשחק, הוא חייב לשחק. ארתור, ראינו אותו, לדעתי, נותן חצי שעה קרובה למושלמת, אני מקווה מאוד שהוא ישחק. זה אומר שהקרואטי החביב שלנו, רקיטיץ', שהוא כבר בין 32-3, הוא לא הולך לשחק, הוא עצבני, הוא על הספסל, הוא לא שיחק דקה אחת העונה, מה אנחנו עושים עם הבחור הזה?
אבל שחררת את ולוורדה, ולוורדה הוא כן תופס ממנו. ולוורדה זה לא ביום אחד שורף אותו עכשיו, ולי זה די ברור לפחות שזה בא מלמעלה. זה לא הוראה של ולוורדה.
לחלוטין, לחלוטין. ברור,
מה זה אומר? ביום שבת הוא חוזר לרוטציה? הוא חוזר להרכב?
יש מצב, כן.
אם הוא יקבל את האור הירוק מההנהלה. עכשיו אני רואה שיש סיכוי גבוה יותר.
הוא איתן מריאנואר בכל מקרה.
בדיוק. ולכן אני רואה אותו מתחיל להשתלב לאט לאט, או מהר מהר.
יש לנו שני משחקים בשבוע הקרוב.
יכול להיות שחפשו להעביר אותו בינואר, ועדיין יתקעו לו ככה מקלות בגלגלים.
אגב, הסכמנו כולנו דבר אחד, וזה אני מסתכל גם על שי, שאם הוא לא עובר השנה, שנה הבאה הערך שלו יורד משמעותית, הוא באמת כבר יהיה...
בכל מקרה, כי הוא מתקרב כבר לקצה השני של החוזה, לא מאריכים לו חוזה. הקיץ היה זמן למכור את זה, למכור אותו, ולפני זה, אם עושים את זה כמו שצריך, אז מתפגשים עם הסוכן שלו בינואר, ואומרים לו, תקשיב.
אתה הולך.
כדאי, בוא נעשה את זה בצורה...
אתם נכים פה עוד דוד ויה בשלושה מיליון יורו.
אגב, גם בצורה מכובדת, תכבד את השחקן. שחקן שנתן לך כל כך הרבה, תדע להיפרד מהם.
אין פה מילה רעה על רקיטיץ', אני מאוד אוהבת רקיטיץ'.
יש פה מילה רעה, יש פה מילה רעה על ההנהלה, תדעו להיפרד משחקנים.
אבל כאילו, לא היה פלן בי, זאת אומרת, הוא היה צריך להיזרק בתוך העסקה של נעימר, שזה לגיטימי.
תרוויחו כסף, תמכרו פעם שחקן ותעשו כסף, ואנחנו יכולים ללמוד מהיריבות שלנו שעושות את זה בצורה מרשימה ביותר.
טוב, נראה לי שיש לנו אחדות דעים בנושא הזה. בואו נדבר על נושא עוד הרבה הרבה יותר מסובך. דמבלה, ואני רוצה לקחת את זה משני כיוונים. אחד, הוא לא רצה להיות בעסקה על נעימר, הוא היה די ודאי בעסקה עם נעימר. אני חשבתי שזה מאוד הגיוני גם שיחזור לצרפת, הביתה, בסך הכל איזושהי הזדמנות שלו לפרוח. הוא עמד על הרגליים האחוריות חד משמעית ולא רצה לעבור, זה מצד אחד. מצד שני, הוא פצוע, הוא הספיק להביך את עצמו בכל פרשייה אפשרית השנה עם הטיסות והרדמות והשד יודע מה.
הוא רדם, זה פייק ניוז, זה יאוז.
בדוק?
בדוק, בדוק. הוא טס במטוס פרטי, למה הוא רדם?
אני לא מנוסה בקטעים האלה של המטוס הפרטי. תשמע, לא משנה, אתה יודע מה? פייק ניוז, פייק ניוז תפס. התדמית היום של דמבלה הוא של בחור לא מאוד מאוד חכם, שלא לוקח את ההזדמנות בשתי ידיים. לא ספורטיבי, עם הרבה חוסר מזל, נפצע המון, רק צפוי לחזור בעוד שבועיים וחצי, שלושה לפי מה שאמרנו. מה יהיה עם הבחור הזה? שחקן באמת עם כל כך הרבה כישרון, ונדמה שהסיפור שלו הולך ונסגר.
אז כסנגור של דמבלה באמת, מי שזוכר פה בפרקים הראשונים, אני הייתי נגד ההחתמה של נעימר, בגלל שיש לנו את הדבר הזה שנקרא דמבלה. אני מבחינתי אין עוררין לגבי היכולת שלו. מה שהוא יודע לעשות עם כדור, מעטים יודעים לעשות. אבל קאס הנגור שלו, הוא עושה לי עבודה, עושה לי חיים לא קלים, כשהוא ממשיך לעשות שטויות על המגרש ומחוץ למגרש, מה שמכניס גם אותי לבעיה כשאני מנסה להגן עליו, וגם אותו בבעיה שהוא צריך לשמור על... רמה ומקום ו...
אתה חושב שההתעקשות שלו להישאר זה כי הוא קולה כל כך גדול? מאיפה זה נובע?
אני חושב שזה לא כי הוא קולה כל כך גדול. זה לא שברצלונה נמצאת באור הקו והוא קטלני בדמו. מה שכן, דמבלה הגיע בכל תרועה רמה, ככוכב הבא, המחליף של נעימר, לא פחות ולא יותר, ללכת היום לפריס סן ג'רמן, זה מבחינת... הוא גם רואה את המחליף. שאותו הוא היה אמור להחליף, או שהוא אותו מחליף, לא מצליח, לא הלך לו. זה לא היה צעד נכון לנעימר, אני חושב שזה גם יהיה צעד לא נכון לדמבלה לעשות, ואני חושב שדמבלה יודע את זה, והוא יודע שהוא במקום ממש טוב. זו השנה האחרונה שלו, אמרנו את זה קודם פה בינינו, זאת השנה האחרונה שלו כדי להתחיל להתניע ולתת את המספרים, להיות השחקן שמצפים ממנו להיות, ואני מרגיש שאם זה לא קורה השנה, זה כבר לא, חותכים אותו.
בוא נפיר, לפני שאתה מרביץ לי, אמר לפורטה בפגישה שנפגשנו איתו, הוא סינגר על דמבלה בצורה לא פחות נלהבת ממך עידן, והוא אמר, חבר'ה, זה ילד, תצמידו לו מישהו, שימנע ממנו לשחק בפלייסטיישן. אתם יודעים, אני נזכר, אני גדלתי כאוהד הפועל ירושלים, אני זוכר הנהלת הפועל ירושלים, זה לא הנהלת ברצלונה, קצת פחות אנשים, שהגיע קני וויליאם, שהוא בחור לא פחות מוכשר מדמבלה, ובוודאי לא פחות מטורלל ממנו. היה חבר הנהלה שנצמד אליו, שם לב עד מתי הוא יוצא, כמה בירות הוא שותה בערב, היה לוקח אותו לארוחת שישי, ארוחות שבת, ובוא נגיד, הפועל ירושלים הצליחה להוציא משחקן כמו קני וויליאמס את המקסימום שלו. חבר'ה, זה לא כל כך מסובך. למה זה לא קורה?
עוד איזה מילה. הביאו גם את גריזמן השנה. עוד צרפתי לפמליה שם.
חסרים צרפתים, כמעט יש יותר צרפתים.
אבל זה משהו שהיה אמור לעזור לדמבלה.
זה אמור גם בגלל שגריזמן הוא מאוד מאוד מקצוען. צריך להגיד את זה לזכותו. גריזמן ידוע כשחקן מקצוען ומסור לקבוצות שלו. וגם מהבחינה המנטלית, אני אגב גם אוסיף על מה שאמרת עידן שמצפים ממנו, כשאומרים מצפים עכשיו זה כבר לא האוהדים. מי שמצפה זה חדר ההלבשה, אנחנו זוכרים את המילים של פיקה, ועכשיו גם מסי שאומר, הוא חייב לקחת את עצמו בידיים, הוא אמנם משבח אותו, אבל גם לא חושש לבקר אותו ולהגיד שהוא לא מתנהג כמו מקצוען. מה שקורה בברצלונה, אני חושב שזה קצת פספוס של אבידל, שהוא דווקא צרפתי, שהוא לא לוקח את זה על עצמו. מה אתה אומר, שי?
מדהים לו מישהו בברצלונה, מה
כל
כך מסובך?
קודם כל, בוא נגיד שכן הצליחו לייצב את דמבלה, לדעתי לפחות, ממה שאני שומע וקורא. דמבלה, הטראבל מייקר במרכאות שהיה לפני כן, בעונה קודמת, כבר לא איתנו. אני חושב שעכשיו מה שקרה ספציפית עם הפציעה הזאת, זה פשוט עניין של חוסר מקצועיות וילדותיות. הוא כן עדיין המשיך באותה מסורת.
חוסר מקצועיות על הפציעה?
חוסר מקצועיות. הוא הרגיש את הפציעה עצמה בסוף המשחק.
מה הסיפור בעצם שהוא לא טופל בזמן.
נכון, נכון. אתה יודע, הוא שחקן צעיר, ואני חושב שבגלל שהוא, איך שהוא מתנהל במגרש, שהוא הולך בכזה הצלטיים, כבר מעלה ורידים אצל כמה אוהדים, וזה כאילו מוסיף לתדמית הכללית שלו מסביב, אבל הוא כן מגיע לאימונים בזמן, הוא מגיע עוד לפני הזמן, הוא כן מגיע להתכנסויות לפני המשחקים בזמן, ואפילו מקדים. ועכשיו ספציפית הוא מרגיש מצוין עם הקלן הצרפתי שיש, וספציפית זה היה פשוט חוסר מזל.
אתה אופטימי, שי, במילה אחת.
זאת הטענה האחרונה של דמבלה, אם לא.
זה, אם זה הדבר הכי אופטימי שאתה מצליח לחלץ מעצמך, ואתה בחור אופטימי וחיובי, שאלוהים יעזור לו.
אם אני הייתי, אגב, האימור שלי זה שזו לא תהיה העונה האחרונה שלו. הנה.
האימור שלי זה עונת 2022 במדי ליל, קבוצת המילואים. זה נראה שזה הולך לשם, ואני חושב שדמבלה שחקן מדהים. אגב, גם שחקן נהדר שחק איתו באקסבוקס, בעיקר עם הקלף של ה-94, אני ממליץ. בוא נדבר על פרנקי דה יונג. באמת.
פרנקי.
אני עוד לא מרגיש קרוב אליו מספיק כמוך. בוא נדבר על דה יונג, ההולנדי שלנו, מספר 21, ירש את המספר של גומש, זה הרבה אחריות. איכשהו, מה שממש הפריע לי, קודם כל אני לא חושב שהוא פתח את העונה המדהים, אני לא שותף להתלהבויות, גם לא במשחקי הכנה, אבל אולי בזה אני טועה.
אני לא חושב שמישהו
התלהב. במשחקי הכנה כן התלהבו. אבל בוא שנייה, ברצינות, אבל הבעיה הייתה כזאת, שארתור החליף אותו, זה היה נראה קצת כמו מסי שמחליף את פרס, כאילו גבר שמחליף ילד.
אבל ארתור הוא לא החליף אותו.
הוא לא החליף אותו, הוא החליף אותו בתפקוד, על המגרש.
גם לא. שניהם שיחקו 50-50, כמו שריארנו עליו.
בדיוק,
בדיוק כמו שרצינו.
אוקיי, בוא נחזור, אתה יודע מה, אני, כיוון שאני הכי מבוגר פה ואולי הכי סנילי, בוא נדבר על זה שפשוט, לא. אין שום בעיה, אני אשמח עם הפדיחה, אבל כן, היה נראה שארתור כמה רמות מעליו, שארתור שולט במרכז המגרש, שארתור מוריד לחץ, אני לא אדבר על המסירה ועל השאר, כל הדברים שהיינו רוצים לראות מדי יונג, או משהו בתפקוד לא נכון, או שדי יונג בעונת התאקלמות.
תראה, אני אגיד את זה מאוד פשוט. אנחנו מכירים את דה יונג מאייקס של שנה שעברה ומה שהוא עשה עם הקבוצה הזאת, וגם ממשחקי קדם העונה, אנחנו לא הפסקנו להתעלף, ובצדק. ואז בא ולוורדה ותוקע אותו פתאום בתחילת הליגה כמעט קיצוני, כשרפיניה נכנס לאמצע, ואין לו ברירה, הוא דוחק אותו לקו. ואתה רואה כבר אנשי מקצוע מהולנדים מבקרים אחרי 2-3 משחקים את השימוש של המאמן בדי יונג, ותראה, אם דמבלה לא מצליח ודי יונג לא מצליח, ועוד אחד לא מצליח, וזה לא מצליח, והוא לא מצליח, אז או שכולם גרועים, או שזה הדג מסריח מהראש.
אז רק אני רוצה לשאול, הכדור שוב חוזר לוולוורדה?
בוודאי, הכדור חוזר לוולוורדה, אבל הוא ישן, אז הוא פספס אותו.
אני רוצה להגיד פה להגזמות האלה שלא לקבוע אחרי 3 משחקים שכבר דה יונג לא טוב ודמבלה לא טוב ו...
בוא,
רגע, לא, שנייה. אנחנו מדברים פה על שחקן שלפני 2 פרקים, אנחנו דיברנו על האם הוא בכלל ייתן לו הזדמנות, מתי הוא יקבל דקות, איפה הוא יכניס אותו ברוטציה, אז קודם כל טוב לדעת שהוא בפנים, זהו, הוא כאילו שחקן רוטציה, עכשיו אפשר לשחק איתו. דה יונג בעצמו מעיד על עצמו שהוא יכול לשחק בכל תפקיד בקישור.
זה בגלל שהוא שחקן מקצוען, והוא לא יבקר את המאמן שלו, אני אצטט אותו בדיוק, זה לא משנה לי באיזה עמדה, התקפית או הגנתית.
שנה שעברה בתחילת העונה באייקס, כבלם?
כבלם כן, אבל לא כשחקן התקפי ובטח לא קיצוני על הקו. הוא צריך לנהל את המשחק, לנווט אותו. זה
הכישרון שלו. אנחנו משחקים 4-3-3, הוא לא שיחק בחוליית ההתקפה. הוא שיחק בקישור, שיחק במקום של איניאסטה. לא מקום שאמור להיות גדול עליו.
לא זר לו ברמה של אני הולך פה לאיבוד.
לא שמת את גומש, האומלל, שגם לא מסתדר בקישור, שמת אותו חלוץ ימני, או כמו ששם אותו...
לא, אבל אופיר צודק, יותר נוח לו, לא בצד שמאל, אבל זה לא אומר עכשיו ש...
במצב שנוצר, כשרפיניה חותך כל הזמן לאמצע ודוחק אותו לקו, אני אזכיר את זה שוב. אז
בעצם
החללים שלו מאוד מצטמצמים, וזה שחקן שצריך למצוא את החללים בשביל אחרים, ולא לשחק מהצד.
אז איך אתה רצית לשחק עם בוסקץ, דה יונג וארתור? באיזה קונסטלציה?
כשהשליש האמצעי של המגרש נשאר באמת לשלושתם, אבל כשרפיניה עושה את התנועות האלה לאמצע קדימה, ובעצם תפס קצת על העמדה שלו, זה קצת אפשר.
אני חושב שזה הכל כסתח, אם בגלל שאין לך את השלישייה של הקדימה, אז אתה מתחיל לשחק עם כל מיני שחקנים בהרכב, וכל החוליות נפגעות מזה, ושחקנים פתאום צריכים לעשות דברים שהם לא היו צריכים לעשות עם ה-11 היו אותם 11.
בוא נסתכל רגע על השלישייה הקלאסית שלנו, באמת של כל הזמנים, בעצם על בוסקץ מאחורה, צ'אבי קצת יותר לפניו מימין, ואיניאסטה יותר, קצת יותר משניהם משמאל. אם אני מסתכל על הקונסטלציה הזאת, דה יונג לגמרי איניאסטה, למרות שכמובן יכול להיות צ'אבי ובוסקץ גם. בוסקץ נשאר אותו בוסקץ, כמו שאמרנו, אז אם אתה מכניס את ארתור, אמור להיכנס לתפקיד של צ'אבי, בזמן שדה יונג אמור להיכנס לתפקיד של איניאסטה. שי, מסתכל עליי, אתה אוהד גדול של דה יונג.
פרנקי דה יונג. אין קטן אח המאמן של אייקס, אמר חד משמעית שהפריחה של דה יונג באייקס, כאילו ההגעה שלו לנקסט לבל, התחילה שהוא שיבץ אותו ליד שונה. כסוג של שני קשרים אחוריים. ושם דה יונג הרגיש הכי הרבה בנוח, הוא זז בצורה הוריזונטלית במגרש.
לא כולם חכמים כמוך, שי. צורה אופקית, מצד לצד אופקית, לא למעלה ולמטה.
הלו, זה הפודקאסט של ברצלונה, לא של ריאל מדריד. הוריזונטלית, סבבה.
ההצגה הגדולה של דה יונג בברנבאו הייתה עם שונה לצידו. הוא לא שחקן אגף. המפת חום הזאת שהייתה במחצית הראשונה הזאת נגד אוססונה, עשתה לי חלחלה. כשהוא שיחק ביחד עם ארתור, הוא שיחק יותר על תקן צ'אבי, ארתור שיחק דווקא יותר על תקן איניאסטה, ב-30-40 מטר האחרונים, ושם זה... אני ריארתי ב-10 דקות שהם זיהו.
אף פעם לא ראיתי את ארתור ככה. הוא נתן את אחת התצוגות הכי גדולות שלו.
וואו, הוצאת לי את השאלה מהפה. הוא נתן משחק חצי שעה מהמושלמות שראיתי. התקפית, כולל מסירות מפתח מדהימות, כולל גול שלא ראינו אותו כובש בכלל, אבל זה שער לא פשוט, זה לא סתם איזה ביתה שהתלבשה. נכון. השתחררות, ביתה יפה בימין. מדהים. מה קרה ולמה ולברדה לא אוהב אותו פתאום?
מה שקרה זה שארתור ארתור, שום דבר לא השתנה, וזה... אני מאוד נהניתי לראות את זה כמי שגן עליו כל העונה, בפני האוהדים שהוא לא מוסר קדימה, וכל מיני כאלה... נתחים למיני, נתחים מהקצביה, זה טקטי נטו. כשהוא שיחק בברזיל הוא רמז והוא אמר את זה. מה שאני אוהב אצל ארתור, יש לו ביצים. הבן אדם מגיע לאירופה ומגיע לברצלונה, והוא לא פוחד לדבר ולהתבטא ולתת את המשנה של הכדורגל שלו. ובברזיל הוא אמר, אני מרגיש יותר נוח, מאפשרים לי לשחק יותר התקפי בשנה שעברה. מה שקרה זה שפשוט לא היו כלים התקפיים, והוא יכל לתת את הקטע ההתקפי שלו. ואם ולוורדה ישחרר אותו טקטית, הוא ייתן יותר ויותר מזה, ויש לו את זה.
ולוורדה ישחרר אותו טקטית ביום שהחבר שלך אחמד טיבי ראש ממשלה. לא, אז נגיד שאתה איש ימין, אבל אני צוחק, זה לא סביר כל כך, ולוורדה לא משחרר אף אחד טקטית, אבל קרה פה איזו התפוצצות של ארתור, באמת, במשחקים המושלמים שראיתי לקשר, וזה שימח אותי מאוד לראות, אבל גם אמרתי לעצמי, אוקיי, אז מה עושים כל השפע? זה ארתור ודה יונג ובוסקץ, שמסתבר שאי אפשר בלעדיו, ראינו מה קרה בבלבאו. עד אחר לא ברור למה הוא לא שיחק, אולי מישהו מכם מצליח להבין את זה, לי אין שום הסבר לזה. מה הכישור האמיתי שלנו אחר? זאת אומרת, כמעט תמיד הכישור שלנו היו שלושה בנקרים. איפה זה עומד אחר לדעתכם?
דיברתי מקודם, ואנחנו הסכמנו לזה בפודקאסט הקודם, פרנקי, ארתור ובוסקץ. צריך להבין שצ'אבי, בוסקץ ואיניאסטה לקח להם זמן עד שהם הבינו את עצמם אחד לשני בצורה עיוורת. אבל אני חושב שקיבלנו סימן לבאות ברבע השעה הזאת שהם שיחקו באוססונה.
הנה אופיר עם האיש האפקטים. איפה התמנה וואהבי שצריך אותו?
בסרטים של יהודה ברקן היה איזה איש אפקטים, נכון? הוא שעשה את החריקות של הרכב לפני האלוי במה...
כן, כן, שהיה עושה קולות וזה, נכון?
אני רק אסביר לכם, חברים, המצב הוא שאנחנו...
פה אופיר נכנס עם הגונג, מאיפה העיתות?
ב-11 בלילה, אני כנראה אין לי רכבת הביתה, אני עוד לא יודע איפה אני אשן, אז מה אתם רוצים, שנבכה? אנחנו בשבילכם פה ושמחים.
אגב, מי שרוצה...
לשבוע הבא הוא בדורטמונד.
מי שרוצה לארח את אופיר, בחור נחמד בסך הכל, לא דרישות גבוהות, מזון כשר, נכון? מיטה נוחה, ולדעתי הוא שלכם אחרי הפודקאסטים. תבדקו את העניין הזה. בואו נדבר, חברים, על ליגת האלופות, כרגיל, כמעט בנועל, ברצלונה בית המוות, ריאל מדריד בבית הטיולים. מי רוצה ראשון להתייחס? הבית שלנו, בואו נזכיר, אינטר,
דורטמונד
וסלאביה פראג, כלומר שתי קבוצות דרג 2-3, שהן בעצם דרג ראשון באירופה לכל דבר, וקבוצה דרג רביעי, שלא נראה לי קבוצה שתקבל מאיתנו שמינייה, אבל למרות שאי אפשר לדעת. חברים, מי רוצה לקחת את זה ראשון, את הכדור הזה? הסקאוט שלנו, עידן, אליך.
הסקאוט שלנו, אני אומר שסך הכל אינטר עשו השנה קפיצה משמעותית, הביאו את קונטה כמאמן והתחזקו, ודורטמונד גם התחזקו עם כל מיני...
רק הזכרת מאמן, אבל לא דיברנו על כמובן לוקקו ועל סנצ'ז, חתיכת התקפה.
זה שחקנים שהצטרכו להוכיח את עצמם, זה לא שהם באים עכשיו כסטארים מוכחים. זה מעניין יהיה לשמוע פה ממי אתם יותר... הם בפנסיה, כן. יהיה מעניין פה לשמוע מי אתם חושבים שיעלה, כי... לצד ברסה הכוונה, זאת הייתה, מי יעלה?
בוא נראה שכולם אומרים פה לצד ברסה.
אז אני אומר לצד ברסה, כמובן זה מה שרציתי להגיד, שלא משנה אגב באיזה קונסטלציה, איזה בית אנחנו מקבלים, איזה קבוצות, כמה חשכו עינינו בהגרלה, ברצלונה לא רק שהיא עולה, היא תמיד גם עולה ראשונה. לא יכול להתחייב שזה יקרה גם הפעם, זה תלוי מה תהיה הדינמיקה של הבית, ואיך יפתחו המשחקים, ומה קורה בדורטמונד, ממש בעיות אותו. אני כן אופטימי, כן חושב שנעלה, מבחינתי העולה שתהיה איתנו אינטר.
אני רק רוצה להזכיר לפני שאנחנו עוברים לאופיר, שהגלה בשנה שעברה הייתה עם אותה אינטר ממש, ועם טוטנאם, שקבוצה אולי יותר טובה עם דורטמונד, פחות מליבה, אבל יותר טובה הגיעה שנה שעברה לגמר האלופות, כך שכל מי שקצת מיואש, אז אולי כדאי לזכור שאולי זה לא הגלה יותר קשה משנה שעברה.
נכון שבשנה שעברה אולי ההגרלה הייתה לכאורה יותר קשה, אבל בשנה שעברה מסי פתח את ליגת האלופות, והוא פתח אותה, מי שזוכר, עם שלושה ארמדים, וגם דמבלה הוסיף שם אם אני לא טועה, ובמשחק בעצם הכי קשה שלנו, בעיניי דורטמונד בחוץ זה הכי קשה, יותר קשה מסנסירו לדעתי בחוץ, השנה, לפחות לפי איך שדורטמונד נראים. מסי לא משחק, ודמבלה, שכמה שאנחנו יורדים עליו, זה השחקן המושלם לשחק נגד דורטמונד עם המשחק מעברים, המשחק הפתוח שלהם, הוא גם כן לא משחק, ואפילו טקו יחשב לתוצאה טובה. אני לא יודע אם נסיים ראשונים השנה. ההרכב, הסגל שלנו מעולה, אבל כרגע הכל נורא מבולגן עדיין. בוא נקווה שיסתדר.
זה לא שדורטמונד ואינטר עכשיו חוגגות. פתיחת עונה, זה פתיחה מסורבלת לכל קבוצות. תראה, כל הקבוצות של, אולי חוץ ממנצ'סטר סיטי וליברפול, שפשוט ממשיכות כאילו שום דבר לא קרה. אתה מגיע אחרי חודשיים בלי לשחק בגדול, אחרי שהשחקנים שלך שחוקים וגמורים כבר, לוקח זמן להתניע. אנחנו ברסה, לנו אמור להיות היתרון מובנה על דורטמונד.
ויסקה, ברסה, שי, הסתכלות שלך, אתה גם נכחת בהרבה מהמשחקי ליגת האלופות בשנים האחרונות בוודאי. אתה תהיה גם בדורטמונד ביום שלישי, רביעי? ביום שלישי, יום הבחירות, יום חשוב גם לברצלונה. בוא נדבר קצת איך אתה רואה את הדברים.
הדינמיקה של הבית תשפיע, אם נעלה או לא. צריך לזכור, חבר'ה, שליברפול כמעט ולא עלו. מהבית שלהם. ואלמלא ההצלה הזאת של אליסון, הם בחוץ. אז שוב, זה ליגת אלופות. באמת, 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 הכל יכול לקרות. אנחנו עם הגרלה...
אל תכשיר את הקרקע פה להדחה בשלב בתים. אתה לא, אל תעשה...
עידן פשוט מת מפחד.
לא, אני ממש לא. אני אומר שזה... אני הייתי גר בברצלונה. אני, יש לי חברים שהיו הולכים איתי לכל משחק, ואנחנו משחקים, וחבר טוב, רואי, שלום. פוחד מהיריבה המפחידה ביותר, חטאפה, אורל סוסיידד או ויאדוליד, ועל כל קבוצה יש דברים טובים להגיד, וכל קבוצה היא באמת קבוצת כדורגל טובה.
אבל הבית הזה באמת קשה, עידן, זה בית קשה. דורטמונד נראית, יש לה התקפה מצוינת, עם סנצ'ו שם, שיכול לעשות שמות להגנה הכבדה של ברצלונה.
הקבוצות האלה מעולות, אני פשוט אומר שלא להכשיר את, את אי העלייה.
מה לעשות שהשנתיים האחרונות משפיעות?
לא, בשנתיים האחרונות אתה הגעת לחצי גמר ליגת אלופות ולרבע גמר ליגת אלופות, וגם שם היית מאוד קרוב להגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אז צריך לשים את הדבר. זה היו טראומות מאוד קשות, אבל כגודל הציפייה, גודל
ומי לקח אותך לשם? מסי, וכרגע הוא פצוע, אתה די תקוע, וסוארז עלה בשנה, גם שמענו שהורידו לו בפיפה, אז אנחנו מבינים ש...
קודם כל, תהיה בטוח שהוא לוקח את זה קשה, רונלדו בטוח לוקח קשה את המיקום שלו. אני כן רוצה להזכיר שמסי עשוי לשחק נגד דורטמונד, ושי גם דיבר על זה.
שוב, בוא נראה מה יקרה ביומונים של ראשון שני, הוא לא יפתח בהרכב, הוא יקבל את הדקות, אם וכאשר הוא יקבל את הדקות שלו. הנה, blessed from the past. אתם זוכרים שהגענו כאלופי אירופה, עונת 2006-2007, אלופי אירופה, לבית ההוא עם ורדר ברמן, והביתה הזאת של רונלדינו מתחת לחומה, והיינו על סף הדחה, היינו על סף הדחה, ודברים כאלו יכולים לקרות. אופם, אתה מפשר ממשחק אחד, סופג שוויון דקה 90 במשחק השני, ועוד פעם, זהו. אתה נמצא עם הגב על הקיר, אז אופם, אי אפשר לדעת.
אחד הפרמטרים גם זה באמת הקבוצה הקטנה בבית, האם זה 6 נקודות בטוחות או לא. אני חייב להגיד שאני לא מומחה גדול בפראג. אימור שלכם, איפה זה עומד? היא בשר תותחים, היא קבוצה ש... חייבים לנצח.
קבוצה שלא תוציא ממנה 6 נקודות, אין לה מה לחלום על עלייה מהבית הזה. 6 נקודות, יהיה בית מעניין, אגב, מבחינתי יכול לצאת מצב שכל קבוצה, אנחנו מדברים כמובן על 3 המתמודדות, מנצחת את היריבות שלה בבית, ומפסידה לאחת מהשתי היריבות שלה בחוץ. ואז נוצר איזה מין בית משולש של 12 נקודות. אני מקדים כמובן את המאוחר, זו סיטואציה שהיא קצת הזויה. אבל בסיטואציה הזאת, סלאביה פראג, אני לא נותן לה יותר מדי סיכוי להוציא נקודות בבית הזה.
סלאביה מגמרת. זה גם פחות או יותר הסימן שלנו להתחיל לסכם את הפודקאסט.
לגמרת.
אבל קרה פה משהו מדהים, שעשינו פודקאסט שלם ולא אמרנו שם אחד, אנסו פאטי, שזה באמת מדהים, כי אני חושב שמה שהילד הזה עשה הרבה זמן לא עשו. צריך להגיד, היו הרבה שחקנים שהתחילו טוב בברצלונה וגמרו רע. ממש בסבב של כל אחד מכם, איפה אתם רואים את אנסו עומד בשם, הוא מגיני אביסאו, אגב, שזה אחת המדינות, אחת מ-10 המדינות הכי עניות בעולם. באמת, באמת סיפור מדהים, סיפור מרגש, סיפור מיוחד.
אנחנו מדברים כמובן על הגול, כאילו יצאנו להקליט מאז, אז כמובן שכולנו התרגשנו, זה היה גם שער חשוב עם נגיחה, זאת אומרת, לא ציפיתי שהשער הראשון שלו יהיה גול גדול בנגיחה כזאת.
נגיחה מאוד טכנית גם, אגב.
נגיחה גדולה.
נגיחה פשוטה בכלל.
בדיוק.
והוא כולו 1.70 מטר ביום טוב.
בכל אופן, אני קצת יחבא פה את ההתלהבות. סך הכל הוא שיחק בגלל כל הבלגן של הפציעות שהיה בברצלונה. אני שמח מאוד שהוא הצליח לבוא לידי ביטוי ובאמת לכבוש שער. שגם לא היה עוד איזה שער אחד מתוך 6-0 כזה בבית על חטאפה, אלא שער שנתן לנו באמת נקודה. אני לא חושב שהוא הולך להמשיך גג במשחק הבא ישותף. גג, זאת אומרת, לא בטוח. ולדעתי, ככל שהשחקנים יחזרו לקשירות, דמבלה, סוארז, מסי, הדקות המאוד מועטות שגם ככה הגיעו במפתיע, ייעלמו לגמרי.
תשמע, אני מסכים איתך, אבל אותי בכל אופן זה לא מחבל, אלא דווקא קצת לא משמח, אלא מרגיע. אני מאוד לא הייתי מרוצה מהפסטיבל המוגזם סביבו. צריך לזכור שזה ילד בן 16.5, בקלות אפשר לשרוף אותו.
אני... הוא שיחק כמה דקות זה היה בעצם, הוא שיחק שם. הוא לא שיחק יותר חצי שעה, כן, זהו.
ופתאום אתה רואה על העיתונים, חוסר אחריות מדהים אגב של העיתונים בברצלונה, שמדובר במחליף לדמבלה או לנימר, וזה משהו שיכול להעמיס כאלו ציפיות על הכתפיים. אגב, אני לא מודאג מזה שעלה לו השתן לראש, זה לא הבעיה, הוא נראה לי באמת דווקא קולה, אלא מהעומס הנפשי, הפסיכולוגי עליו, שבקלות יכול לשבור כל שחקן. אז אני שמח שככה הפסטיבל קצת נרגע, ולתת לו להתפתח ולעשות המסלול שלו להיות השחקן הגדול שהוא יכול להיות, כמו שצריך.
טוב, אני גם התרגשתי מאוד מהשער הזה של פאטי. נראה לי שבשער המשחק קצת רעדו לו הביצים. לגיטימי לגמרי עבור ילד בן 16.5 באוססונה מול שחקנים קצת יותר בכירים ממנו. הייתי שמח, אתה יודע, שהוא יעבור את הטבילת אש אצל גרסיה פימנטה בברסה ב' או אפילו גם אצל ויקטור ולדז בנוער א', הוא צריך את זה. מאוד מאוד קשה לזרוק ילד בן 16 לחדר הלבשה, במיוחד שזה של ברצלונה. בגלל זה הייתי קצת מצנן את ההתלהבות. הוא צריך לעבור אבולוציה של שחקן ברצלונה כמו שצריך, ולא רק לדלג כיתות. הוא לא יהיה מסי לדעתי, הוא כן מסוגל להיות שחקן לגיטימי, אבל הוא צריך את החינוך הנכון.
אופיר, חפרת, יש לך רכבת אחרונה לתפוס. חבר'ה, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לכל מאזיני פודקאסט בלאו גרנה, תודה יאלי, וויסקה ברסה.
את הקטע הבא הקלטנו מספר פעמים, לצערנו סבל מחוסר מזל, אולי כמו פתיחת העונה של ברצלונה כולה. לבסוף הקלטנו אותו באמצעים מחתרתיים קצת, אז אנחנו רק יכולים להתנצל על האיכות. מבטיחים לכם שאיכות ההקלטה לא מרמזת על איכות הטקסט ואיכות הדברים, וזה בהחלט אחד הקטעים המרתקים והשונים שיוצא לנו לעסוק בהם. האזנה נעימה. אחת הדרכים הטובות ביותר להבין את המניות בעולם הכדורגל, מי עלה, מי ירד, מי כבר בדרך לפרוש, היא תאמינו לא פיפה. בעוד שבועיים בערך יושק בעולם באופן רשמי פיפה 20. נמצא איתנו מומחה הפיפה שלנו, יאלי סבר, שלום לך.
שלום לך אבא. השנה במשחק פיפה 20, יש מוד חדש שנראה ממש כיף.
רגע, בוא נגיד, אתה אחד היחידים ששיחקו אותו אולי עד עכשיו.
לא אחד היחידים, אבל שיחקתי.
מה אתה אומר על הפיפה החדש?
הפיפה החדש, לעומת כל הפיפות הקודמות, נראה מבטיח.
נראה יותר.
ויש תקווה.
תספר קצת על המוד החדש.
המוד החדש הוא בעצם כדורגל רחוב, לצערי בכיכובו של ויניסיוס, אבל אין מה לעשות.
בוא, בסדר, עדיין צריך לתת לויניסיוס משהו, בכל זאת עושה רושם שהוא לא ישחק הרבה לאור ריבוי השחקנים שם באגף שמאל השנה. בוא נדבר, לפני שאנחנו מדברים על הדירוגים ושאר הדברים, השנה בפיפה התווספו כמה אייקונים, צריך להגיד, הייתה הרבה ביקורת על פיפה, על כמה שחקנים גדולים שלא הוסיפו, כמו רומריו, שאולי גם לא התווסף השנה. אייקונים, מי שלא יודע, שחקני עבר, בוא דבר איתנו קצת על האייקונים שהתווספו.
האייקונים החדשים החשובים לברצלונה שנכנסו הם קומן, הבלם האגדי.
כמובן, שער הניצחון בצ'מפיונס הראשון שלנו.
וגוארדיולה, המאמן והשחקן.
ואולי אחד הכי אנשים הכי חשובים בתולדות ברצלונה.
ללא ספק.
מה הדירוגים של שניהם? כמה ראיתם?
קומן בגרסה הכי טובה שלו 90, אולי 91, עדיין זה תשובה, וכך גם גוארדיולה.
יפה. מה עוד התווסף בעולם?
גרינצ'ה וזידן ועוד הרבה אייקונים אחרים.
בוא נדלג על השם זידן, שגם אני מבין שקיבל רייטינג 96.
כן, נורא
היום. שוב אוברייטד. מי עוד? שחקנים בריטים קצת?
כן, דלגליש נכנס.
שעה טובה.
זמברוטה, האיטלקי.
ג'ון בארנס, הבנתי.
כן, בארנס גם נכנס. ויש עוד הרבה, יש עוד איזה 10 אייקונים, אבל לא נעבור עכשיו על כולם.
בוא, באמת בשורה טובה לחובבי הכדורגל, חובבי הנוסטלגיה, אנשים כמוני שגדלו על רוב השחקנים האלה. עכשיו בוא נדבר על ההווה, כל שנה קרב, מי יהיה הראשון בדירוגים, רונלדו, מסי, בהתחלה זה היה מסי, בשנים האחרונות רונלדו, כנראה בגלל הקשרים של ריאל מדריד עם EA ספורטס. מה קורה השנה, יאלי?
השנה, תודה לאל, סוף סוף מסי במקום הראשון עם 94 רייטינג, ורונלדו ירד ברייטינג אחד ל-93 רייטינג, מסי במקום הראשון.
יפה, בוא תסגור לנו ככה את הסירייה, עשרת השחקנים הגדולים על פי פיפה. שוב, זה לא אומר שהם יהיו גדולים בעונה הבאה, אבל זה כן איזשהו מדד לאולי עשרת השחקנים הטובים היום בעולם, אם תרצו.
אז כן.
דיברנו על מסי וכמובן רונלדו.
94 ו-93, אחריהם יש את נאמר 92.
נאמר, כמעט היה אצלנו, השלישי בעולם על פי פיפה.
כן. אחרי זה יש עוד שלושה שחקנים 91, הם אזארד, דה בריינה ויאנו בלק, שעשה קפיצת מדרגה מ-90 ל-91.
זה ממוצע קשור הטוב בעולם היום על פי פיפה.
כיום כן.
חטף שני שערים נבחרת ישראל השבוע, צריך להזכיר גם את זה, בסלובניה. אז יפה, כבוד לשחקנים הישראלים.
לאחר מכן יש לנו 4 שחקנים שמדורגים מדורגים 90, ביניהם סלאח, ון דייק, מודריץ' ומשהו שאותי באופן אישי וכנראה את רוב ועדי ברסה משמח מאוד, טרשטגן בעשיריית השחקנים הכי טובים בעולם.
זה אולי בעצם קצת מראה, הרבה שנים אנחנו בשנה האחרונה, שנתיים, מדברים על זה שברצלונה זה קודם כל מסי וטרשטגן, הנה גם פיפה חושבים ככה. בוא נדבר, כל שנה יש שחקנים שצונחים, שמשלמים מחיר על העונה הקודמת הלא טובה, בוא נדבר על כמה שחקנים כאלה.
ומילה אחת אפשר לסכם את זה, מנצ'סטר יונייטד. למנצ'סטר הייתה עונה פשוט נוראית, והרבה שחקנים שילמו על זה. למשל לוקקו, מ-87 ירד ל-85.
ישחק העונה באינטר נזכיר, אבל שילם את המחיר על מנצ'סטר.
דחיה, כבר השוער הרביעי או השלישי הכי טוב בעולם לפי פיפה, ירד מ-91 ישר ל-89, והירידה הכי גדולה כנראה, בפיפה בכלל, של סנצ'ז מ-87 ל-82, משחקן יחסית טוב לשחקן בינוני ומטה.
שחקן פרנסי פיפה למעשה מוטטים לו שזה הזמן או לפרוש או לחזור ולהרים את הרמה. איזה קבוצה ראינו בקפיצות גדולות השנה?
כמובן שבליברפול לקחה את הצ'מפיונס, יש 6 שחקנים שעלו מאוד, סלח מ-88 ל-90, אומנם קפיצת מדרגה של 2, אבל ברמות האלה זה הרבה.
ברמות האלה זה הרבה, כן.
ון דייק מ-88 גם ל-90, מנה מ-86 ל-88, רוברטסון מ-81 בתחילת העונה, ובאמצע העונה הקודמת ב-83 עלה ל-85, ואלכסנדר ארנולד מ-78 ל-83.
אגב, לא שמעתי את השם רמוס. בבלמים שמעתי את ון דייק, רמוס כבר לא הבלם הטוב בעולם,
רמוס כבר לא הבלם הכי טוב בעולם, הוא רק 89 רייטינג, אחרי ששנה שעברה היה 91 רייטינג,
יורד מתחת ל-90. מה עם הבלמים שלנו, אומטיטי, לנגלה, פיקה?
אומטיטי ירד מ-87 ל-86, די מגיע לו אחרי העונה הזאת. ביקה נתן עונה מצוינת, עלה מ-87 ל-88. לנגלה טכנית הוא לא בטופ 100, אבל הוא יכל להיות, קפץ מ-82 ל-85, עליית מדרגה מאוד יפה.
שחקן אגב עבר שלנו שירד מהמאה הגדולים, פאברגס, פיפה מסמנת לו שנגמרה הקריירה שלו, איפה עומד היום?
היום הוא עומד על 81, אחרי שבפיפה הקודמת הוא היה 84, ובפיפה הקודמת קודמת היה 86.
מעניין, מה עם ארתור ודיונג שלנו?
ארתור עלה מ-82 ל-84, דיונג פתח את העונה עם 77, העונה הקודמת כלומר, עלה באמצע העונה ל-82, והעונה הוא קיבל דירוג של 85 רייטינג.
ביחד בקישור שלנו בעצם עם בוסקץ שעומד על
89 רייטינג, בדיוק כמו שנה שעברה.
ורק איתי שירידה של אחד, נכון?
נכון, מ-87 ל-86.
מתחיל את הדרך למטה. בוא נדבר על סוארס מילה וחצי. פיפה לא מתים עליו. הקלף שלו לא כל כך פופולרי, קשה לשחק איתו. יש לו פייס לא גבוה, 80 לחלוץ. מה קורה השנה?
השנה פיפה ממש הרגו לו את הקלף. ירד מ-91 ל-89, והפייס שלו, כנראה שבגלל זה אף אחד כמעט לא יקנה אותו, ירד מ-80 ל-73, פייס נוראי לחלוץ, כנראה שגם היום אנחנו יכולים לראות שהוא לא הכי טוב בלרוץ, וירד.
נאחל לו באמת שדווקא יראה לאנשי פיפה שעדיין כוחו במותניו. שתי אגדות, ששיחקו זה מול זה בגמר יורו 2012, מצד אחד בופון, מצד שני אינייסט האהוב שלנו, פיפה מאותתים להם שנגמרה הקריירה.
כן, בופון היה עונה קודמת 88, גם בעונה שלפניה, ירד העונה בירידה ממש, מגיע לו אבל ממש חדה ל-83. אינייסט גם היה 87, גם בעונה הקודמת וגם בעונה שלפניה, וירד גם הוא ל-83.
בעצם עונת פרישה כנראה לשניים האלה, בופון בוודאות, אינייסט אנחנו עוד לא יודעים. טוב, צ'אבי עדיין לא אייקון?
עדיין לא אייקון, כנראה רק כי פרש העונה.
טוב, אנחנו נמשיך ונחכה לצ'אבי אייקון, לטו אייקון. יאלי, שתהיה לך עונת פיפה נהדרת.
תודה רבה.
ולכל אוהדי ברצלונה, שיהיה בהצלחה, תשחקו עם ברצלונה ותביאו ניצחונות. תודה, יאלי.
תודה.